גם כן תרבות.
ועכשיו אני מבקשת לקרוא מתוך אחרית דבר שמופיעה בסיומו של רומן חדש ששמו בני טובים, אותו כתבה הסופרת כנרת רוזנבלום והורה אור בכתר ממש בימים אלה. וכך כותבת כנרת: בשעה שאני כותבת את הדברים, המלחמה עדיין בעיצומה והיא קשה ומרה. הייתה לי שהות מוזרה לחשוב על הספר שהאזורים שבהם הוא מצוי, הגיאוגרפיים וגם הנפשיים, אלו של ידיעה, הכחשה ועיוורון, הם עכשיו פצעים פתוחים. בהשתאות ובהלה קראתי את המילים שכתבתי בעולם שלפני, וידעתי שאומנם זה הספר. הדפסת הספר נדחתה, ובסופו של דבר שיניתי בו מילים ספורות שלנוכח הידיעה לא יכולתי עוד להשאירן על כנן, והוספתי את המילים האלה, את האחרית הדבר שמתוכה אני קוראת, כפנייה אליכם הקוראים. אז הרומן בני טובים הוא הרומן החדש של כנרת רוזנבלום, ונזכיר לכם שהספר הקודם של הסיפור אהבות זכה להצלחה רבה כשהוא ראה אור בשנת 2012, ובמהלך 7 השנים האחרונות היא עבדה על הספר החדש. הוא כאמור היה מוכן לתפוס לפני השבעה באוקטובר, ויצא כעת אחרי כמעט 0.5 שנה אל תוך המלחמה. הרומן מספר על משפחה שיש בבעלותה חברת תשתיות מצליחה, שם החברה הוא אטלנטיס, ויש בזה יותר מרמז. אנחנו מתוודעים לבני המשפחה לאורך 4 דורות, החל מאיציק הגדול, הפרדסן, שעכשיו הוא סב ישי של כיסא גלגלים, אבל הוא זה שהתחיל את הכל עם האדמות שרכש בפתח תקווה. בניו, יהודה ועודד, הפכו מחקלאים לאנשי בניין ותשתיות, כאשר הפשירו את הקרקעות ובנו חברה בעזרת הכסף החדש. יהודה מנהל את החברה ביד רמה, אחיו ביד רכה יותר, אבל לאחר אירוע בריאותי הוא נאלץ להעביר את המושכות לשני בניו, אריק ואייל, כשעל הפרק הפרויקט הכי שאפתני שלהם, בניית קיר המכשול בגבול עם עזה. אותו קיר מכשול שהגיע מן המציאות לרומן הבדיוני, ובמציאות המכשול כשל. וגם מופיעה כאן הבת אליס, הבת הלא מוכרת של האח השלישי גידי. היא מופיעה מלונדון. גידי עצמו עזב את הארץ לפני שנים רבות, הוא לא הסתדר עם המשפחה, גם לא עניין אותו הנושא הזה של חברת בניין, היו לו חלומות אומנותיים, והוא מת שם בנסיבות מסתוריות. אבל הוא השאיר על גג הבניין של חברת אטלנטיס חדר משלו, ואותו הילדה הלא מוכרת הזאת, אליס, טובעת לעצמה. ויש גם שני כלבים בסיפור, משה עוז הכלבה של איציק שמנחמת אותו אחרי מותה של אשתו, וקולין הכלב של אליס, והם מככבים בפתח הרומן. שלום כנרת רוזנבלום.
שלום ענת.
זהו, עכשיו אני שותקת. למרות שיש לי עוד כל כך הרבה מה לומר על הספר המרתק שלך והכואב שלך. אוי, כן, שהפך להיות כל כך אקטואלי. תספרי לי איך הוא מתחיל, כנרת.
איך הספר מתחיל, או איך מתחילה יצירתו?
הכתיבה, יצירתו, כן.
אני את הספר התחלתי ממש בצורה מאוד ארטילאית. אני לא יצאתי, לא היו לי את הבני טובים בידיים, ולא ידעתי שזו חברה משפחתית, ולא ידעתי שזו חברת תשתיות. נורא עניין אותי, אני יועצת ארגונית, ומאוד עניין אותי לנסות ולתאר את הסוג המסוים של הכוח שאני רואה שמתגלגל בארגונים, והוא כוח, ממש כוח תמיר. זאת אומרת, הוא לא הכוח שאנחנו רגילים לזהות, נגיד משלטון, מגופי שלטון למשל, או מגופים אחרים שמפעילים כוח, ונורא נורא עניין אותי לראות, לנסות לתפוס אותו, ומה הדבר הזה עושה גם למקום שבו הארגונים פועלים וגם לחבריהם. וממש התחלתי לחפש גם את הסיפור שלי וגם את החברה שלי, ועברתי דרך חברת הייטק כשחשבתי למקם בה את הסיפור, ודרך חברה שחשבתי שהיא תהיה חברה של חברים מהצבא, וממש לאט לאט עם חיפוש הסיפור של תשתיות מאוד מאוד שווה אותי, ובתוך התשתיות פתאום ממש התגלה, ממש התברר לי הסיפור המשפחתי, גם כי המון חברות תשתיות הן בעצם גם חברות גדולות, עצומות, רבות כוח ומשאבים, זה מאוד מאוד משפיעות על החיים שלנו, וחלק לא מבוטל מהן חברות משפחתיות.
כן.
אבל גם כי נורא
וגם
מעניין,
כי זה פיזי, זה פיזי. כן. לא עובדות בענן, הן בונות על האדמה.
הן בונות על האדמה, והן מאוד מאוד משפיעות על העולם שלנו בצורה הכי מוחשית. כן. שיכולה להיות. ככה הגעתי לחברת התשתיות שעליה כתבתי.
והסיפור של כל המשפחה הזאת ושל כל החברה הוא סיפור מאוד עמוק, של משפחה שממש בונה את הארץ. ואת יודעת, אני קוראת בספר ואני מחכה לאיזה שחיתויות גדולות, אבל זה לא הסיפור שמה. אבל הסיפור הוא כן סיפור של חברה שהיא חברה משפחתית, ואז בעצם היחסים הם מאוד מורכבים, כי יש יחסים במשרד, כי האבא הוא גם המנהל, ובבית הוא האבא או הסבא, והוא מנהל של כולם, ואז באמת יש פה ניואנסים של מערכות יחסים, של אהבה ואכזבה וקנאה, וגם את זה עשית בצורה מופלאה. ענפים, ענפים ועלים, אינסופיים של מערכות יחסים שנפרסות בספר הזה. תספרי לי גם על זה קצת.
זה מה שנורא מעניין אותי בחיים, היחסים בין אנשים והיחסים בכלל, אפילו גם בין גופים. ובתוך משפחת בן טובים, יש יחסים נורא מעניינים, אגב, כנראה כמו בכל משפחה.
בכל המשפחות, כן.
נשים עליה זרקור, זרקור ונתעניין במה שקורה שם. אבל הם גם נורא מעניינים, כי הם עושים דברים גדולים, ואני חייבת להודות שאני מאוד מתרשמת מאנשים שעושים דברים גדולים, ומאוד ממשכת לרצון הזה שיש בו מגלומניה, לשנות את העולם, להשפיע, להתעשר, לעשות מה שאף אחד לא עשה לפניך קודם. זה דבר שמאוד מושך אותי, ועם זאת אני מכירה גם בעבודה שלי וגם כבן אדם ובעולם את נימי הנימים של גם של השאיפות האלה וגם של המחירים שלהם. ובמשפחת בן טובים זה מתגלגל מדור לדור ומקבל את זה איזה טוויסט דורי, שאני חושבת שאני מכירה אותו היטב, גם כמי שחיה כאן ומכירה את הדור שמתחת ואת הדור שלי ואת הדור שמעליי, וגם בעבודה שלי.
כן, רואים את המומחיות שלך כיועצת ארגונית, את יודעת לספר על פקים קטנים בתוך ארגון, שאני מניחה סופרים וסופרות אחרות לא היו מצליחים לעשות דבר כזה.
יכול להיות, אם כי אחד הדברים שנורא נורא נזהרתי בהם, כן. לא לתקן להם את הבעיות. זאת אומרת, כן. כן, בעל הארגון אני צריכה לעזור להם לטפל בבעיות, ופה אני הייתי צריכה לתת להם...
פה את רוצה חופש, את כותבת, את סופרת, אני לא עובדת כן. עכשיו, לא מחתימה
כן,
כרטיס.
כן, רציתי לתת להם להתמודד את עצמה עם הבעיות כן. שלהם ולהתבונן בזה. וזה נורא מעניין לראות את המוטיבציות השונות בתכלית בין הדורות. הדור הראשון מאוד מאוד רצה להתבסס בארץ, ולהקים את האיציק הגדול, ולעשות את תורות האדר הכי 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 טובים שיש. והילדים שלו שכבר גדלו, הם פשוט גדלו באקלים גם כלכלי, אחר לגמרי, אבל גם משפחתי אחר לגמרי, ויש להם מוטיבציות אחרות. ולתומם הם חושבים שהילדים שלהם, שגדלו לתוך האימפריה הזאת של אטלנטיס, יהיו להם אותו מוטיבציות כמוהם.
וזה לא כך.
מגלים שאלה לא אותן מוטיבציות, ונורא נורא קשה לעמוד בפני הגילוי הזה. נורא קשה אפילו להודות בו.
דור הרשתות החברתיות והפס המהיר הוא לא הדור שרצה לבנות את הארץ, שכמובן הם עשו הרבה כסף מזה, אבל גם העניין הכסף פה הוא גם כן מאוד מורכב. וכמובן השם של המשפחה בני טובים עם הדו משמעות, אבל בואי נלך אל מה שעומד בלב הספר והפך להיות אקטואלי עד כדי פחד. הם בונים את הפרויקט המכשול בעזה, ואת ממש יצאת לשם לעשות תחקיר. בזמן שבנו את הפרויקט, כדי לראות כיצד בונים אותו ולתאר אותו לפרטי פרטים בספר. המכשול שכשל.
המכשול, למען
זה בלב הספר שלך.
נכון. אני, כשלמדתי מה עושות חברות תשתיות ובאיזה פרויקטים הן מתעסקות היום, אז יש מנהרות ויש, למשל, מנהרות הכרמל. ויש כבישים, ויש קשרים, ויש דברים באמת בעיניי מעוררי השתאות בגודל של העיניי, פרויקט הרכבת התחתית, ועוד ועוד. אבל ברגע ששמעתי על פרויקט קיר המכשול, הוא פשוט תפס אותי ולא הניח לי. כי אני גם הרגשתי שאף, א', בשם שלו, כאילו, קודם כל בשם שלו, כן. אפילו שלראות את השלטים של המכשול בארץ, יש פה משהו כל כך מין קורא תיגר על מה שאנחנו רוצים לעשות, זאת אומרת, משהו שקורה להכשיל, אבל גם במהות שלו זה פרויקט כל כך גרנדיוזי, שמגיע ל-40 עד 70 מטר לעומק האדמה, זאת אומרת, כמו מגדלים, כמו שורת מגדלים לעומק האדמה, זה היה בזה משהו ממש מרתק ומאפנט בעיניי. ועם זאת גם מאוד מאוד מבהיל, כי עוצמת הכישרון והמאמצים שאנחנו בני אדם, אנחנו ישראל, אבל אנחנו בני אדם משקיעים בלחסום את מה ש... את מה שאנחנו פוחדים ממנו, ולעומת זאת ולא בדרכים אחרות, מאוד מאוד הבהילה אותי גם עוד הרבה שנים לפני שהמכשול קשל. אני גם רוצה להגיד שהמכשול לא קשל, זאת אומרת, הדבר שמפריד מתחת, מגובה, ממפלס פני האדמה ועד ה-40-70 מטר מתחתיה, באמת לא עברו מנהרות מרגע ש...
כן, הוא לא קשל, אבל עדיין האבסורד שהם הגיעו עם איזה טרקטור ופשוט פרצו את הגדר ונכנסו לטבוח.
הטכנולוגיה האדירה, לכאורה, הטכנולוגיה האדירה לא קשלה. זו הטכנולוגיה הכי פשוטה שקשלה, להעמיד גדר ברזל שהיא הייתה גם קודם. והיה בזה משהו בעיניי מאוד מרתק, אבל גם מצמית הרבה הרבה קודם במחשבה הזאת, כמה מאמצים אנחנו משקיעים שם, והאם הדבר הזה... נוכל אי פעם לעצור את האיבה ואת המצוקה הגדולה שקורית משני צידי הגדר.
שנית, משהו, באחרי דבר את אומרת שאולי שנית כמה מילים. את רוצה לשתף אותנו? מה יצא מן הרומן אחרי השבעה באוקטובר?
לא יצא שום דבר מן הרומן. שום דבר לא יצא מן הרומן. יש במקום משמעותי ברומן תהייה שלי, הסופרת. כן. האם הגדר תצליח להחזיק את ה2 מיליון איש שסגורים בתוכה? כן. וכתבתי האם, ואיש לא ידע אז, זאת אומרת, כתבתי ואיש לא ידע האם, והוספתי את המילה אז.
כן.
והוספתי את המילה אז, כי בעצם ביציאת הרומן, במועד יציאת הרומן כבר ידענו ש... וידענו שזה לא יוכל, שזה לא
יחזיק. אני רוצה לשמוע אותך קצת, כי הוא קוראת כמה משפטים מתוך הרומן, בבקשה.
אוקיי. אז דווקא בחרתי לדבר על הבני טובים, שיש לי יחסים עמוקים ומורכבים, ואני מאוד אוהבת אותם, ומאוד מעניינים אותי עדיין, עד עצם היום הזה. וזה מתוך עמוד 22, ממש ההתחלה של הספר. המוניטין הבני טובים ליווה את ילדי המשפחה לגנים, לבתי הספר, לנבחרת הנוער, ללהקת המחול המקומית, לקונסרבטוריון העירוני. אבקנים של אותו פרח. אתה אח של? לא, זה הבן דוד שלי. נושאים את שייכותם המשפחתית על הפעם הממש, על כתפיהם הרחבות, דואה נעל ראשיהם כמו חץ מאוד מהבהב, בן טובים.
והנושא הזה מצד אחד כולם מכירים את כולם וכולם גם מסביב מכירים את המשפחה הענפה הזאת והשם הזה הולך לפניהם, אבל הנושא הזה של ההיכרות והידיעה הוא גם הנושא המרכזי ברומן, מה אני רוצה לדעת ומה אני לא רוצה לדעת. אגב, אותה הבת הלא ידועה במרכאות של הגלד שברח רחוק ללונדון ומת שם, כי הוא לא רצה להישאר עם המשפחה שלו, וגם שם יש לו בת, ואף אחד כמעט לא יודע ממנה עד שהיא מופיעה וטובעת את המקום שלה בתוך המשפחה. אותה אליס. והידיעה הזאת שהמשפחה לא יודעת, שוב, מתפרצת מהספר אל מה אנחנו לא ידענו.
אני נורא מעניין אותי להבין את גבולות הידיעה שלנו. בוודאי במלחמה כמו שאנחנו מצויים כרגע, אבל גם ביחסים. גם ביחסים יש המון דברים שאנחנו יכולים לדעת, וממש הם פרוסים מולנו, ואנחנו מסרבים לדעת אותם, או לא רוצים לדעת אותם, מסתירים אותם בצורה מאוד אקטיבית. ואני חושבת שבאמת בהקשר הזה, גם ההופעה של אליס פתאום, ההופעה של אליס... שאולי אפשר היה לנחש, והם היו יכולים לדעת אולי שיש בת, ובמהלך הרומן גם מתברר האם הם היו יכולים, או איך הם היו, מה קרה שם. אני חושבת שיש עוד דבר שהוא נורא מעניין, ובעיניי הוא גם מאוד מאוד כואב. מי שרוצה שידעו אותו, מי שמנופף בדגלים ואומר, אני רוצה לומר לכם שאני קיים, או שיש פה סכנה, או שאני סובל, או שאני נמצא במקום הלא נכון, או שאני חי את החיים הלא נכונים, ומולו יש את ההתבצרות העיקשת באי ידיעה, בהכחשה הזאת, שהכל בסדר, ששום דבר לא נורא, אתה תסתגל, או אם אנחנו לא נכיר בזה שיש בת או שיש בעיה, אנחנו לא נראה אותה, היא תיעלם, או שאנחנו נמשוך עוד כמה זמן. המצוקה אל מול אל מול ההכחשה הזאת היא רק מתגברת, ואני חושבת שבבני טובים, שזו משפחה מאוד מאוד קרובה, אבל גם היא, כמו בהרבה מאוד משפחות, מתעקשת לא לדעת את מה שכואב לה לדעת, או את מה שלא נוח לה לדעת, ואגב כך יוצרת כאב.
מצד אחד דבוקה, הם גם כולם גרים שם אחד ליד השני באותה נחלה, ומצד שני לא רוצים לדעת. ולסיום אני גם אומר מילה לעטיפה היפהפייה של הצלם אייל גרנית, שרואים שם סעודה, שולחן, מלא בפירות הדר, קלמנטינות, תפוזים, תפוזי דם, נראה כמו ציור טבע דומם קלאסי, וגם מזכיר את הסעודות המשפחתיות הרבות ברומן, שכולם מחויבים ומחויבות להגיע אליהן. אז אולי עוד מילה לסיום? כן, אנחנו חוזרים לריח הפרדסים ש... התחיל את הכל
שכולנו, נכון, אני חושבת שיש לנו ערגה לפעם, למה שהיה פעם.
זה משהו תמים, כל הפירות הדר האלה.
כן, אבל גם במרכז העטיפה יש תפוז דם.
תפוז דם, נכון.
שהוא אמור להודות לנו שאף פעם הדברים הם לא תמימים, ולכן אנחנו יכולים לכתוב ספרים, אבל אני כן, גם אליס, זה לא יהיה ספוילר אם אני אגיד שהיא מאוד מאוד אוהבת לגנן.
נכון.
ומאוד מאוד אוהבת לגנן, וגם אני מאוד אוהבת לגנן ולייחר, ואני חושבת שזה לא רק התפוזים, אלא בכלל העניין הזה של קרקע ושל אדמה, אל מול איזושהי אשליה של בינלאומיות שיש לנו. אני חושבת שמיוחד בימים האלה, אבל גם ברומן זה מאוד מאוד העסיק אותי כמה אנחנו נטועים במקום הזה, וזה הייעוד שלנו, ואולי זה אפילו הגורל שלנו, לעומת כמה אנחנו אולי אזרחי העולם, או רוצים להיות אזרחי העולם, ואיזה מין מתח כזה שכשכתבתי את הרומן חשבתי שאולי אנחנו שולטים עליו או יכולים לבחור בו, והיום אני לא בטוחה כל כך.
כנרת רוזנבלום, תיקחו לכם את הרומן החדש של הבני טובים, וגם קלמנטינה או תפוז, תקלפו ותתנחמו בו. תודה רבה רבה לך, הרומן ראה אור בהוצאת כתר. תודה כנרת רוזנבלום על השיחה.
תודה רבה, תודה.